68 שנה, ככה נברא העולם. למה זה חשוב לנו לדעת הדבר הזה? מה העניין? על זה אומר החבר, מספר לו על רקע השאלה הזאת, בכלל, מה זה המושג של היסטוריה בעם ישראל? ההיסטוריה בעם ישראל זה לא עניין של כרונולוגיה. דיינו באיזה תאריך היה בית ראשון או בית שני, משה רבינו, אברהם אבינו, דוד המלך וכל זה. אלא ההיסטוריה של עם ישראל היא באה ללמד אותנו מי אנחנו. מי זה עם ישראל? לא רק בעבר, אלא מי עם ישראל בהווה, ואיך ייראה עם ישראל לעתיד. דרך אגב, דרך השאלה הזאת, דרך השאלה של השתלשלות הדורות, אנחנו לומדים בעצם להכיר מהו עם ישראל. אז אני רק רוצה לחזור על עיקרי הדברים שלמדנו בשיעור הקודם. התורה, כשהיא מספרת לנו על ההיסטוריה, מי האדם הראשון, מבריאת העולם, והאדם הראשון אמר, ועד משה רבינו, ואחר כך מההיסטוריה, ממשה רבינו, תנ"ך, ועד, נאמר, חורבן בית ראשון, שעם ישראל יצא לגלות בבל, וגם קצת מבית שני, נאמר. אז כשאנחנו מתבוננים בהיסטוריה, אז אנחנו לומדים שההיסטוריה לפי התורה, היא מלמדת אותנו שההיסטוריה האנושית מתחילה מהופעה של אדם שקוראים לו האדם הראשון, ואמרנו, מי זה האדם הראשון? מישהו ראה את האדם הראשון? אמרתי לך, הסתכל במראה, לא הסתכלתם אחרי זה במראה. מי זה האדם הראשון? אנחנו האדם הראשון. למה המשל דומה שתבינו? אתה לוקח זית, גרעין של זית, שם אותו באדמה, יוצא ממנו נבט, אחר כך שתיל, אחר כך עץ, אחר כך אלפי זיתים, ואם העץ הזה חי מאות שנים, כמה יוצאים? אולי מיליוני זיתים מאותו עץ יוצאים במשך השנים. כל הזיתים שיוצאים אחר כך, הם דומים למי? איך אתה יודע? אתה רואה את זה? אנחנו כולנו פרי הזית הראשון, סליחה שאני אומר. אנחנו כולנו פרי האדם הראשון. אתה רוצה להכיר את הזיתים הרבים שנמצאים, תלמד על הזית הראשון. איזה זן הוא? מה מיוחד? הוא זן סורי, הוא זן ירוק, הוא זן שחור, הוא זן כזה. מזה אתה לומד על כל הזיתים. מה שיש בזית הראשון, יש בכל הזיתים שיצמחו במשך כל ההיסטוריה. האדם הראשון, זה בעצם ממנו השתלשל כל המין האנושי, אפשר לומר ככה. זה מצד, לפי התורה, האדם הראשון זה אותו אדם שאפשר לומר אליו שהוא לא קוף. למה הוא לא קוף האדם הראשון? מה הרוחניות שבו? אני רואה, למדנו שיעור הקודם. האדם האלוקי, תזכרו את הביטוי הזה. מה זה האדם האלוקי? האדם שהאלוקים התגלה אליו ודרכו. זהו האדם הראשון. ואמרנו ששמו את האדם הזה במקום נחמד מאוד. איך קראו המקום הזה? גן עדן. אני רואה שהם זוכרים עוד משהו. אבל מה, מהר מאוד הוא, הוא איבד את הדבר המיוחד שבו, שזה הדבקות באמת של אלוקים. והוא התחיל לזייף, כמו שאומרים, הוא ואשתו, וכתוצאה מזה הוא גורש מגן עדן. וכל ההיסטוריה של המין האנושי זה סגירת מעגל. סגירת מעגל הכוונה היא להגיע למדרגה של האדם הראשון, אבל הפעם מיליארדי אנשים, לא אדם אחד, אלא כל המין האנושי, הוא חותר, כמו שאמרנו, להגיע למדרגה של יום השבת, האלף השביעי וגם האלף השמיני וכו'. יש בפנימיות התורה מדברים על, על הרבה יותר רק מיום השבת. דהיינו, לגאול את האדם מהחטא של האדם הראשון, לגאול את האדם מהעצבות, מהבושה, מהצרות, מהבעיות וכל הדברים האלה. זהו הציר המרכזי של ההיסטוריה האנושית. האדם צועד אלי גאולה. אלי ישועה, הוא צועד אל הטוב, הוא לא צועד אל החורבן, אל הטוב עבור, אל הדברים האלה, אדרבה, הוא צועד, מתקרב יותר ויותר אל השלמות, והשלמות היא אינסופית כמובן, כי כמה שלא תתקרב לאלוקים, יש תמיד מה להתקרב יותר. אבל בשבת, זה ההתקרבה, במשך השבוע, נאמר, יום השבת, זה אותו היום שאנחנו הכי קרובים לגילוי אלוקים. לכן ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. אנחנו בשבת יש לנו מעין עולם הבא כזה. איזה מין גילוי הטוב, הפיזי, הרוחני, הנפשי. זה גם עניין היסטורי, זה לא רק עניין שבועי, אלא גם עניין היסטורי. ככה זה ההיסטוריה, אבל בתוך ההיסטוריה הזאת, של המין האנושי, וזה מה שלמדנו וזה שנמשיך ללמוד, ישנו תופעה מאוד מאוד מעניינת. המין האנושי, מי האדם הראשון, כשהוא גורש מגן עדן, הוא מתפתח בצורת גרעין וקליפה. גרעין כמו פרי. הפרי הוא גם, הוא לא, הפרי שהוא גדל על העץ, הוא לא גדל רק גרעין. תיקחו, אני יודע, תפוח. אז יש בתוך תפוח קליפה, קליפה יבה, מה אתם אומרים? תפוח עץ. מה יותר רבה, הגרעין או הקליפה? אתם אף פעם לא אכלתם תפוח עץ? חבר'ה, מי אכל פעם תפוח עץ? מה יותר גדול, הגרעין או הקליפה? הקליפה יותר גדולה, כמותית, נכון? כמותית, הקליפה היא יותר גדולה, זה נכון. גם בתפוז, אתם שמתם לב, איזה גודל הגרעין של התפוז? איזה גודל האשכולית או הפומלה או אפילו הקלמנטינה? יותר גדולה מהגרעין, נכון או לא? עכשיו זה מבחינה כמותית, אבל מבחינה איכותית אני אשאל אתכם, מבחינת התפקיד בפרי, מה התפקיד היותר גדול בתוך הפרי? הגרעין מבחינת העץ, אם תשאלו, אני לא יודע אם אתם מדברים מהעצים, אני משוחח מדי פעם מהעצים, אני שואל את העץ, תגיד לי, עץ, למה הוצאת פרי לעולם? מה זאת אומרת, למה? שתי מטרות להוצאת הפרי. המטרה אחת, שאני רוצה להמשיך את השרשרת. איך אני אמשיך את השרשרת? על ידי הגרעין. בגרעין יש את העץ שיבוא אחריי. זה שחלק מהם נשתל באדמה או נזרע באדמה או לא, זה כבר עניין משני. אבל אני אומר, בעיקרון, כאילו... כל העץ מתאמץ, 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 להוציא איזשהו גרעין, זרע, והזרע הזה נמצא העתיד של העץ הזה, בתוך הזרע הזה. דרך אגב, גם באדם זה ככה. כשהאדם יש לו זרע, ההתאמצות הנפשית, האישית, ההיסטורית של האדם, הוא כל כך רוצה להתחתן, יש כאן איזה רווק אחד לרפואה. אף אחד, כולם כבר התחתנו כאן. אז אני אשאל את החתנים, מה שכבר התחתנו כאן. למה? למה אתם רוצים להתחתן? אתם יודעים מה זה להתחתן? פרנסה, עניינים, סיבוכים, כל זה להמשיך את הזרע. כל זה בשביל הזרע. שהוא דבר כזה קטן לכאורה, אבל הוא דבר כזה חזק, אין לך דבר יותר חזק ממנו בדבר הזה. אותו דבר הפרי שיוצא מן העץ, הגרעין בתוך הפרי זה מטרת העץ. הקליפה שמסביב כמה שהיא גדולה כמותית, אין לה את אותה פונקציה, אותה מעלה, אותה איכות נאמר של הגרעין. וכל בר דעת מבין את הדבר הזה. אותו דבר בהיסטוריה. ההיסטוריה היא בנויה, כמו שלמדנו את זה בשיעור הקודם, מגרעין וקליפה. מי זה הגרעין בהיסטוריה? אז יש שני פרקים בהיסטוריה האנושית. הפרק האחד זה מי האדם הראשון עד הולדת עם ישראל, נאמר ככה. או יותר נכון, נדייק יותר, עד אברהם אבינו. שכבר לאברהם אבינו נאמר, ואשך לגוי גדול, לעם גדול. וההיסטוריה האנושית בנויה לפי התורה בצורה כזאת שיש אנשים גרעיניים כאלה שהם אנשים קוראים להם אלוקיים, כמו נוח, כמו שם, כמו עבר, כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב, שהעניין האלוקי בפי הדברים של רבי יהודה הלוי, או גילוי אלוקים, החיבור לאלוקים, כל זה, זה סגולה שלהם, זה מאפיין אותם. מה שמסביב זה הקליפה. הקליפה היא כמותית, היא מיליארדים. אבל בתוך המיליארדים האלה יש אנשים מיוחדים עד יציאת מצרים, אנשים מיוחדים שהם נושאים על כתפם ובליבם ובמוחם ובמעשיהם את העניין האלוקי. וזה חשוב מאוד לדעת להכיר את עצמנו. ביציאת מצרים נולד עם. במצרים אנחנו נכנסנו כזרע 70 נפש ויצאנו 60 ריבו, בדיוק, חז"ל אומרים זה היריון, דומה להיריון. אישה נכנסת להיריון מדבר מיקרוסקופי, אבל יוצא משם ייצור בעל משקל של קילוגרמים. כמה הוא שוקל בדרך כלל? 3 קילו ו-100 גרם. תלוי, תלוי באיזה חודש. היוצא משהו גדול, הוא מתרבה בצורה עצומה, אבל נוצר גם דבר איכותי. בא נשמה לעולם. התינוק מביא איתו לא רק גוף, אלא מביא איתו גם נשמה לעולם. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל במצרים, המאות שנים שהיה במצרים, הוא היה מתרקם, כמו עובר, שהולך ומתרקם. יצא ממצרים, יצא עם ישראל, נולד עם ישראל במצרים, אבל לא רק כגוף, אלא גם עם נשמה. איזה נשמה לעם ישראל הייתה במצרים, יציאת מצרים? אותה נשמה של אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו הגרעין. הפעם הנשמה הזאת הייתה נשמה של עם. והעם הזה, מי הוא העם הזה? זה אנחנו. שזה צריך ללמוד היסטוריה. ההיסטוריה זה לא כרונולוגיה. אני זוכר את עצמי בתור נער שלמדתי היסטוריה, בבית ספר, בתיכון. ושאלתי את עצמי, שמה אני צריך, את כל הדברים האלה? להיות, לזכור את כל התאריכים, מתי היה זה, מתי היה הוא, מתי נפוליון, מתי זה, כל הזמן בחינות, תאריכים, 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 נמאס לי מכל הדבר הזה. מה, אני צריך להיות ספר תאריכים? ואז חשבתי, ככה סתם לתומי, אמרתי, בשביל מה אני צריך ללמוד את ההיסטוריה הזאת? והגעתי למסקנה שההיסטוריה באה ללמד אותי איך להיות בן אדם יותר טוב. ללמוד לקח מהטעויות ההיסטוריות, נאמר כזה. שאם היו נפוליון כזה שהיה משוגע והתחיל לכבוש את העולם, משהו כזה, אז שאני לא יהיה נפוליון, נאמר כזה. שלא אעשה את הטעויות של נפוליון. אז אתה אומר כנער או משהו כזה. סתם הבריק לי מחשב, זה נכון. ההיסטוריה לא באה ללמד לנו כרונולוגיה. זה נמצא שם באיזה מקום, זאת לא המטרה. ההיסטוריה באה ללמד אותנו איך להיות אנשים יותר טובים. אבל בשביל להיות אדם יותר טוב, אתה צריך להכיר את עצמך. מי אתה? למה אתה שייך? אתה שייך למין האנושי, שייך לעם היהודי. מה זה המין האנושי? מה זה העם היהודי? מאיפה זה התחיל? מה המהות? מה הייעוד? כל הדברים האלה באה ההיסטוריה ללמד אותנו. אז זה הביטוי גרעין וקליפה. המין האנושי עד היום דרך אגב, כולל היום, הוא נמצא בצורה כזאת של גרעין וקליפה. הגרעין הוא הגורם המשפיע, הקליפה היא הגורם המושפע. אבל תשאלו אותי אם אפשר גרעין בלי קליפה, אני לא ראיתי אף פעם עץ תפוז שמגדל זרעים. הוא מגדל פרי, צריך גם את זה וגם את זה. דיינו, גם את המין האנושי בכללותו, וגם את עם ישראל, וביחד זה עובד, של משפיעים ומושפעים, וככה המין האנושי פועל אלפי שנים. אלא מה? שהגרעין של המין האנושי, שהוא העם היהודי, עם סגולה, עם נבחר, הגרעין הזה לפעמים הוא כמו צמח חד שנתי יבש. קיץ, אתה רואה דבר שהוא על פניו נראה כמת. מי שראה את זה נאמר חיטה אפילו. משהו שהוא לא, אין בזה שום ירק, שום דבר. נכון שהם מוצאים ממנו קמח, אבל בסך הכל, על פניו, בטבע, זה נראה כסתם גרגר יבש. ו2000 שנה היינו נראים ככה, גרגר יבש. אבל כל האדם יגיד לך, תשמע, הגרגר היבש הזה, בתנאים מסוימים, הוא ינבט ויצמח ויוציא פירות ויהיה לו. זהו עם ישראל. עם ישראל הוא העם שמשפיע לא רק בתיאוריה, אלא גם בהיסטוריה כבר. רואים את זה בחוש, כמה העם היהודי משפיע על המין האנושי ועל העולם כולו, התנ"ך, ערכי התנ"ך. אפילו שאנחנו כמותית, כזרע, קטנים, אבל אנחנו מבחינה איכותית, בעלי העם, בעל ההשפעה הגדולה ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. זהו עם ישראל. עכשיו, אני רק להשלים את הנקודה הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש מה שנקרא היסטוריה, היסטוריה לפי המדע היא מטריאליסטית, חומרנית. מה זאת אומרת? תשאלו איש מדע איך מחלקים את ההיסטוריה, יגידו לכם, יש תקופה שנקראת פרה-היסטוריה, קוראים לתקופה הזאת תקופת האבן. למה קוראים לזה תקופת האבן? שאז האדם לא המציא את המתכת, ורק ידע לעשות כלי אבן, לכן נקראים לזה תקופת האבן. אחרי זה באה התקופה שקוראים לה תקופה הקלקוליתית, או תקופת הברונזה. למה קוראים לזה תקופת הברונזה, מי יודע? מצאו את הברונזה. דרך אגב, אומרים שבתימנה יש נחושת, במכרה נחושת, יש שם מכרות עתיקים, שמצאים שם, מה זה ברונזה? זה נחושת. כן, סוג של נחושת, נאמר. אז האדם פתאום מצא המצאה עולמית, מתכת. המתכת הראשונה קראו לה ברונזה, יפה מאוד, תקופת הברונזה. אחר כך האדם השתכלל, 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 גילה עוד מתכת, קראו לה ברזל. זה נקרא תקופת הברזל, תקופת התנ"ך למשל, התקופות האלה זה נקרא כבר תקופות הברזל. למה קורה לתקופת הברזל, מי יודע? גילו את מרכבות הברזל, התחילו מרכבות הברזל. בתנ"ך מדובר על מרכבות הברזל, דברים כאלה. מצאו ברזל, כי האדם מתקדם למדרגה שהוא כבר יודע להשתמש, ומה? ברזל. בתקופת הברזל נמשכת עד היום. אבל לאחרונה המציאו דבר עולמי. פריצת דרך במין האנושי. לתקופה שלנו קוראים תקופת הגרעין. למה קוראים לזה תקופת הגרעין? אנרגיה גרעינית, האטום, גילו את העוצמה הגנוזה, האנרגיות הגנוזות באטום. פיזיקה גרעינית, לא שמעתם על הדבר הזה? התקופה שלנו מפצחים כל היום, מה? לא, פצצות אטום, פיצוח גרעיני. האנושות, תשימו לב, הגרעין זה מהפכה עולמית, באנרגיות שקיימות בעולם. זה קפיצת מדרגה במין האנושי. אנחנו בתקופה הגרעינית. מה שמאפיין את התקופה הגרעינית, שאתה לוקח כמות קטנה של חומר, אני לא מומחה באנרגיה גרעינית, אז לוקח כמות של אורניום מאושר או משהו כזה, אתה שם אותו באיזשהו מתקן או משהו לא גדול, ואתה יכול בכמות הקטנה הזאת שאני מצביע עליה כמשהו כזה בערך, להאיר מדינה שלמה. להאיר אותה. אור. אור על מדינה שלמה. אתה יכול להאיר את המדינה, אתה יכול גם לפוצץ את המדינה. אותה כמות. האנרגיה הזאת יכולה להשתמש באופן חיובי, יכולה להשתמש, אפשר להשתמש באופן שלילי ביותר. זה תקופת הגרעין. תקופת הגרעין מקבילה את תקופת המשיח. למה זה מקביל את תקופת המשיח מבחינה זו? מה זה המשיח בעצם? זה תקופה שבו בירושלים יהיה המלך המשיח, שהוא יהיה אדם חכם מאוד, שהוא יקרין מחוכמתו, מתבונתו, מהטוב שבו, מהאור שבו, הוא יקרין למין האנושי כולה כמו תחנת כוח אטומית. דבר מזעיר אנפין כזה היה שלמה המלך. כששלמה המלך היה בבית ראשון, כל האנשים הבינו שמי שרוצה קצת להתבשם מחוכמה, כמו מלכת שבא ואחרים, היו באים לשלמה המלך והיו ממש מחכימים ממנו. אותו דבר לעתיד לבוא, מדינת ישראל, שבסופו של דבר יעמוד בראשה אותו מלך משיח שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, איך אומר הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, שהוא יהיה המרכז, הגרעין, המשפיע על כלל המין האנושי, את אותו שפע אלוקי של אברהם, יצחק ויעקב ומשה, וכל הדורות שאנחנו עם ישראל, זה עם סגולה, יש לנו את הדבר הזה. וזה יתבטא גם באומה בכללותה כמובן, אבל בראש ובראשונה באותה אישיות מדינית, לא רק איזה תלמיד חכם, אלא אדם מדיני, אדם שהוא בעל השפעה ממשית על המין האנושי. ואיך זה יהיה על ידי זה מכשיר? קראו לזה אינטרנט. למה אינטרנט, ישאלו אותי? אונליין! ערוץ מאיר! אונליין. רק רגע. אונליין! מה זה אונליין? יופיע מלך המשיח. לא יצטרך לשלוח מכתבים בדואר רשום או משהו כזה. אלא האישיות שלו, העוצמה הרוחנית שלו, תהיה בעלת השפעה כזאת גדולה, וכל העולם כבר היום מחובר בעצם. לנו קשה לקלוט מה קרה בעולם בשנים האחרונות. כל העולם כולו נהפך, איך אומרים, כפר קטן. כל אחד רואה את כל אחד. היום לא רק במכשיר בבית, בפלאפון, אתה בו זמנית יכול להתחבר אל כל המיליארדי האנשים. זה דבר, מהפכה שלא מובן. אבל כל המהפכה הזאת שהופכת אותנו מחוברים, פיזית, מבחינה תקשורתית, היא בעצם משרתת מגמה רוחנית. זה לא רק עניין פיזיולוגי, או יש לי איזה לדעת צורך מה קורה בבנק, במניות או דברים כאלה. אלא זה, זה, זה מכשיר, זה כלי כזה, אלוקי, נאמר, שאדם יתקדם בו, על מנת להגיע לאותה מדרגה של האלף השביעי, של יום שכולו שבת, שיום שכולו מקרין רק טוב ועונג, גן עדן כזה, וזה ההיסטוריה של המין האנושי על רגל אחת. ואנחנו בתוך התהליך הזה. וכשאנחנו לומדים היסטוריה, צריך לדעת מאיפה באנו. ולמה אנחנו שייכים בתוך המערך הזה. אנחנו הגרעין. אנחנו הכוונה היא עם היהודי. עם ישראל הוא הגרעין שהסגולתי הזה שהיה ליחידים בהתחלה, בסוף הוא נטבע בעם ישראל וממשיך דורי דורות עד הדור הזה ועד בכלל. עד לכאן הדברים שלמד, תמצית הדברים שלמדנו, אז משאלה תמימה כזאת, שהוא שואל אותו כמה זמן מתקיים העולם, הוא מלמד אותנו דרך אגב כביכול, מה זה עם ישראל? ואיך צריך לראות את ההיסטוריה? בבקשה, כן, מה השאלה? תדבר איתו עם השם יתברך, אני לא יודע למה הוא כעס בדיוק, אבל לפעמים הוא כועס, מה אני אעשה? לא יודע, אבל הכל לטובה. אז זה נושא בפני עצמו, האם אנחנו צריכים מלך או לא צריכים מלך? תשאל אותי, כן צריכים מלך. אנחנו עדיין לא יכולים לשלוט, איך אומרים, להתנהל. מה זה מלך? מלך זה מנהל. מנהל. אתה עובד במפעל, אתה צריך מנהל. כל דבר צריך מה? מנהל. מדינה צריכה מה? ראש ממשלה מה הוא בסך הכל? מנהל. מנהל המדינה. מה לעשות? מלך זה מנהל. צריך מנהל. אתה צריך מנהל. גם כשיהיה ימות המשיח, זאת אומרת שנגיע למנהל, גם הוא יהיה מנהל, אבל מנהל לא רק כישרוני באדמיניסטרציה, אלא גם כישרוני ברוח, במוסר, ביקרין מהדברים שלו על כל המערכת. זה בעזרת השם. מי שלא מאמין במלך המשיח, אומר הרמב"ם, לא מאמין בכל התורה כולה, ולא בקדוש ברוך הוא, ולא שום דבר. ריבונו שלו הוא מנהל, באמת, אני בדקתי את זה. הוא מלך העולם, הוא מנהל את הכל. אבל יש לו בעולמנו שליחים, מנהלים, מנהלים גדולים, מנהלים קטנים, אומרים, כל מינוי שיש בעולם, מי אפילו מי שמחלק את המים בשדות, בתעלות המים, זה גם מינוי אלוקי, נאמר. לנו זה נראה כלא, אבל באמת זה הכל מאלוקי. כן, מה רצית לשאול אסף? בסדר, אבל המלך המשיח הוא לא יהיה. אני מסביר לך, המלך המשיח הוא לא ככל הגויים, לא מלך ככל הגויים, אין יותר מזה. זאת אומרת, אתה צודק, ככה נראה על פניו, כי אם יש מלך, אם ריבונו של עולם הוא המלך והוא המנהיג, מה אני צריך מזה מישהו שליח לעניין הזה? אבל בכל זאת, זאת היא אמונתנו. הירידה הזאת היא לצורך עלייה, כביכול. המצב הזה של אנרכיה הוא לא מאפשר דבקות בקדוש ברוך הוא. כי איש ישר בעיניו יעשה, זה לא דרכה של תורה. זה דרכה, תורה היא דרכה שיש הנהגה. וההנהגה היא מתחילה מדברים קטנים. מעגלים מעגלים, מהמשפחה, מהחברה, מהשבט, מהעם. ומהאנושות כולה, המלך המשיח הוא מלך קוסמופוליטי, הוא לא רק מלך לאומי. הוא משפיע על כל האנושות כולה, מין ראש מעצמה עולמית שכל העולם כולו חוסה ומושפע ממנו בצורה כזאת. אבל זה נושא בפני עצמו, הנושא הזה של לא נפרד. עד לכאן בעצם למדנו. אז הלימוד החשוב ביותר מבריאת העולם, זה לדעת שהעולם נברא לפי התורה מהופעת האדם האלוקי. ומהאדם האלוקי יש אותו גרעין הזה ממשיך עד היום, עד ממש ברגע זה, ומי הוא הגרעין האלוקי הזה? מי זה אנחנו? ירים את היד? מי לא? כולם חושבים שהם הגרעין הזה, זה גאוותנים. גזענים, סליחה. אני קורא לזה. מה לעשות? זה אנחנו. נרצה או לא נרצה? וכמו אותו זרע שאתה יכול להגיד, אל הזרע הזה, אתה לא זרע, אבל זה לא יעזור, הוא זרע. אתה יכול להגיד עליו מה שאתה רוצה, אבל האמירה לא קובעת. מה שקובע זה העובדות, המציאות. העם היהודי הוא ממשיך האבות, הוא מושך בתוכו את הסגולה של האבות, של האדם הראשון, ולעתיד לבוא זה ילך יותר ויותר ויתגלה. הסגולה הזאת, הדבר המיוחד הזה, ההקרנה הזאת לאנושות כולה של דבר השם דרכנו. בואו נפתח את הספר ובדף ט' ז' ונמשיך הלאה. אומר הכוזרי, בהתחלה למרות שהיה לו קשה מאוד לקבל את זה, עכשיו הוא מתחיל קצת לקבל את העובדות ההיסטוריות כעובדות ממשיות. פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע, פן יש בזה כזב או כנוניה. זאת אומרת, כל ההתפרטות של ההיסטוריה, מהאדם הראשון עד משה רבנו, הוא אומר, וזה מדובר על ציבורים, על אנשים רבים, לא על איזה אדם בודד, הוא אומר, זה מרחיק את האפשרות שזה הכל בלוף. זה לא נכון. דבר אשר כזה לא ייתכן, כי הסכימו עליו אפילו 10 אנשים, בלא שיתבלבלו ויגלו זה בסוד כנוניותם. נניח שזה קבוצת אנשים, היא משקרת, מספרת איזה סיפור, מגלגלת את זה לרחוב, אז הוא אומר, אם הדבר הוא שקר, כמו כל דבר, יש כלל גדול, דבר מזויף, דבר שהוא שקר, כמה שתחקור אותו יותר, תגלה יותר את השקר שבו. אז הוא אומר, אם מדברים כאן על כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה אנשים, של היסטוריה כזאת, אם זה מישהו ימציא את זה כהמצאה שקרית, אז זה דבר מאוד רחוק מהמציאות, שהדבר הזה באמת יהיה שקר, כי כל הזמן, גם היום, לומדים תורה, ומעמיקים, גם בעובדות, גם בגיאוגרפיה, גם בכרונולוגיה, גם כל הזמן, ולא מוצאים שם שקרים. לכן הוא אומר, זה לא נראה לי. דרך אגב, אני אומר, מאמר מוסגר, אני לא יודע אם שמעתם על השואה. מישהו שמע כאן על השואה? איפה שמעתם על זה? באינטרנט שם. אבל אתם יודעים שיש מכחישי שואה? מה זה מכחישי שואה? זה אנשים, הם אנטישמים בדרך כלל, שונאי ישראל, שהם מנסים לעוות את ההיסטוריה. ולהגיד, לא הייתה שואה, כל זה זה פרי הדמיון של קבוצה כזאת או קבוצה אחרת, לא משנה. ואתם, אני אשאל אתכם שאלה, האם האנשים האלה מצליחים להשפיע מכחישי השואה האלה למיניהם? ודאי שכן. לא על כולם, אבל אל מי ששונא יהודים, אז ודאי, הנה, יש לו במה לאחד. היהודים שקרנים, היהודים לא עשו להם שום דבר, כל הדברים האלה. זאת אומרת, ההתייחסות להיסטוריה, היא יש לה משמעות, גם היום. האם ההיסטוריה, זאת ההיסטוריה שהייתה באמת, או זה פרי דמיונות, או פרי כזה או אחר. לכן, כשאנחנו לומדים על האמונה היהודית, אנחנו לא מדברים על תיאוריה, לומדים על מה? על ההיסטוריה, על הגיאוגרפיה. זה חשוב מאוד הדבר הזה. זה לא איזה מין משהו סימבולי, כן היה, לא היה, איזה מישהו, משהו משל שהיה. האבות זה לא משל. האבות זה האבות. אני לא יודע, מישהו כאן ראה את אברהם אבינו. מישהו ראה את אברהם אבינו? אני ראיתי אותו. לא, אני באמת ראיתי אותו. בפרשת השבוע. ולא רק שראיתי אותו, הוא הסבא שלי. ואני לומד מאברהם אבינו. ואני לומד מכל צעד שהוא צעד בחייו. מרגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. והלך לך, זה כל היהודים, כל ההיסטוריה, מה עושים? לך לך. הם הולכים בדיוק בצעדים של מי? אם אברהם אבינו לא היה, בוא במייסה, זה לא, אז היהודים לא היו עושים לך לך. אבל בגלל שאברהם אבינו היה באמת אדם, אישיות, עם נשמה מיוחדת, והוא צעד לארץ ישראל, הלך לארץ ישראל, ואנחנו מיליוני יהודים אומרים, לך לך אלפי שנים, לך לך לאן? לאיזה ארץ? לאיזה ארץ? לירושלים. איפה אתה נמצא היום? תראו מה זה, מאברהם אבינו אני לומד להגיע לירושלים. למה אתם חושבים אני גר בירושלים? נו, תנחשו. למדתי פרשת שבוע. למה למדתי? אברהם אבינו זה לא תיאוריה, וזה לא איזה הזיות, ולא איזה דמיונות, אלא אני צועד ממש בפסיעות של אברהם אבינו. לא רק אני, העם היהודי כולו צועד. ככה צריך ללמוד את אברהם אבינו. אברהם אבינו זה מציאותי, זה דבר מציאותי. אז כשאני מדבר על השואה, סליחה שאני עובר מדבר לאחר, בשבילי השואה זה לא רק היה. זה לימד אותי, ולא רק את כל הדור שלנו, מה לא להיות, איפה לא להיות, לא להיות בגלות, לא להיות בגרמניה, לא להיות באירופה, לא להיות בכל מקום ששם רוצחים יהודים, ולקחנו את חיינו בידינו, ובאנו לארץ ישראל. אז מי שמכחיש את השואה רוצה להגיד, תחזרו לגלות. לא היה דבר כזה. דוגמה, אני רק כדבר. ההיסטוריה היא חלק מאיתנו, ולא רק חלק של העבר, חלק של ההווה. ההיסטוריה באה ללמד אותנו איך להתנהל, מי האבות, מי האדם הראשון, מי האבות, עד ימינו אנו צריכים ללמוד. אותו דבר מההיסטוריה הקרובה. מישהו שמע פעם על הערבים? אני לא מדבר על הפלסטינאים, אני לא שמעתי על הפלסטינאים. למה לא שמעתי על הפלסטינאים? אני לא, אני תמיד, כשאני רואה את המילה פלסטינאים, מה אני רואה במקום זה? ערבי. למה? פלסטינאי זה מה זה? בלוף! לא, אני באמת זה בלוף. מה זה פלסטינאי? זה הפלישתים, איפה הפלישתים? איפה הם? איפה הפלישתים? מי יודע? אף אחד לא יודע. אין כבר פלישתים. שבאופן מלאכותי רצו כאן ליצור ישות מדינית שתתנכל לעם ישראל ולמדינת ישראל, יצרו את המושג הזה פלסטיני. מה זה פלסטיני? זה ערבים מוסלמים שהתקבצו לכאן מכל הארצות, הארץ הזאת הייתה שוממה. ועל כאן ערבים ממצרים, וערבים מעיראק, וערבים מסוריה, ומכל מיני מקום, עשו, פתאום נהפכו לעם. מה פתאום עם פלסטיני? כל זה זה בנוי על מה? סילוף ההיסטוריה. זה שקר הדבר. מה? אבל אנחנו, העם היהודי, נשארנו גם כשהיינו במצב הירוד ביותר. היינו עם היהודי. אז זה אי אפשר להכחיש. ועל בסיס שקרי כזה, הולכים להקים להם כאן איזו מדינה, שהיא בעצמה כל כולה גיבוב של שקרים. כן. זה דוגמה כמה ההיסטוריה היא חשובה. הייתה איזו עיתונאית אחת, אני לא זוכר משהו מקדם, היא כתבה איזה ספר על זה, עיתונאית, שהלכה לחקור את כל הנושא של הפלסטינאים. והיא כתבה ספר אב קרס על הדבר הזה. שכל הרעיונות האלה של פלסטינאים וישות פלסטינאית, פלסטינאי, כל זה בשקר יסודו. והיא הוכיחה את זה אחד אחד. מדובר כאן על ערבים, ערבים כן, מקובל עליי. ערבים יש להם עניין, מכירים את הערבים, יודעים מה מטרתה, מה העניינה, מה משימתה. אתם רוצים כערבים שיהיה לכם ישות מדינית? יש מדבריות ערב, יש שם מקום, מה אתם אומרים? מי חושב שיש שם מספיק מקום לכל הערבים? ולא רק מקום, יש שם גם כסף. כמה כסף יש שם, אתם יודעים? אני לא יודע. אף אחד בעולם לא יודע כמה כסף יש שם. מרוב מה? מרוב כסף. מה חסר להם? יש להם גם ארץ וגם כסף. למה? מה הם רוצים מאיתנו? אני שואל אתכם, מה הם רוצים? מה הם רוצים מאיתנו? יפה מאוד. וכל זה בנוי על סילוף ההיסטוריה. כמו שאנשים מכחישים את השואה, מכחישים את מתייחסים אלינו כאל עם כובש, עם זר, וכל הדברים האלה, זה הכחשת ההיסטוריה. ההיסטוריה היא לגמרי שונה. לכן צריך ללמוד היסטוריה. אבל צריך ללמוד היסטוריה איך היא נוגעת אלינו. מה היא מלמד אותנו? איך אנחנו צריכים להתנהל, גם מבחינה פרטית וגם מבחינה לאומית וגם מבחינה קוסמופוליטית, עולמית, איך עם ישראל צריך להתנהל, זה מובן. אז זה מה שאומר לו המלך הכוזרי, אומר, אתה מספר להיסטוריה מהאדם הראשון עד אליך. ומכיוון שכל האירועים האלה של יציאת מצרים, והאבות, והניסים, והנפלאות, כל האירועים האלה הם אירועים שהיו בה רבים, אני לא יכול להכחיש אותה. ואם זה היה בלוף, היה שקר, מהר מאוד היו הדברים האלה מתגלים על פני השטח. אז זה מה שהוא אומר. פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע, ויש בזה כזב הקנוניה. דבר אשר כזה לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים, ולא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד קנוניותם. בדרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מניין זה לגבי בריאת העולם, ומבקש להודות בו. על אחת כמה וכמה לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים. בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למראות ואין הכזב ועבדות יכולים לחול בו. דיינו, משה רבנו חי מתי לפני בריאת העולם, הוא האדם הראשון לפי שיטתנו. מתי חי? קצת יותר מ-2000 שנה אחרי הופעת האדם הראשון חי משה רבנו ומספר את כל מה שהתחולל מאז ועד אליו. הוא אומר, תשמע, אני לא מקבל את זה 100%, אבל הפרינציפ הזה שכל ההופעה של עם ישראל היא הופעה ציבורית, לא איזה מישהו חלם חלום בלילה, קם בלילה ואומר יש דת או משהו כזה, כמו שאצל מוחמד, או אצל אותו האיש שבאו, אומרים עליו שהוא בר, איך אומרים, האבא והאימא והבן והכל, אין לזה שום אחיזה מבחינה הגיונית וגם מבחינה הוכחה, בגלל שזה דבר פנימי, אינטימי, ואף אחד לא יודע מה הדבר. עכשיו אומר החבר, אומנם כן, אתה צודק. אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. מה זה דור ההפלגה, מי יודע? מישהו היה בדור ההפלגה כאן? לא לומדים פרשת שבוע. מישהו היה פעם בדור ההפלגה? לא הייתם בדור ההפלגה. מישהו למד ספר בראשית פעם כאן? לומדים כוזרי, לא לומדים ספר בראשית. כשאתה לומד דור הפלגה, אתה צריך להכניס את עצמך לדור ההפלגה. מה היה בדור ההפלגה? מי זוכר? העולם מה? מה זה הפלגה? פילוג! התפלג העולם. מגדל בבל זה דור ההפלגה. 70 אומות. העולם התפצל ל-70 אומות. למרות שהעולם כולו התפצל, צריך לדעת, בכל זאת, הוא התחיל מנקודה, מנוח. נוח והבנים שלו, ומזה הלך והתפצל העולם והגיע עד הלום. היום אנחנו תוצר של דור ההפלגה. אתה רוצה להבין את המבנה האנושי של היום, איך העמים בנויים, הגזעים, כל המערכות כולם, התרבותיים וכל זה, תלך אל השורש, תלך אל המקור. תראה איך הייתה התפסלות, והתורה מלמד אותנו, אבל לא מלמד אותנו גם באופן כרונולוגי, סתם שנדע שהיו 70 עמים, זה כמו עץ עם 70 ענפים, או בעצם העץ זה נוח, ומנוח 3 ענפים, שם חם ויפת, ומכל ענף כזה התפסלו עוד ענפי משנה, ומכל ה-70 הענפים האלה התפסלו עוד ענפי משנה, ובצורה כזאת, המין האנושי בנוי בצורת עץ לפנינו. למה זה חשוב לנו לדעת הדבר הזה? אתה אדם, אתה שייך לעם. לאיזה עם אנחנו שייכים? יפה מאוד, עם ישראל. אני ענף בתוך העץ. אני רוצה להבין איפה אני בתוך המערכת, שנקראת המין האנושי. לא רק להבין איפה אני מבחינה חזותית, מה הענף הזה. אני רוצה להבין מה תפקידי בתוך המערכת. מה תפקידי כעם, כפרט שהוא בתוך, מתוך העם הזה, מתוך עם ישראל. לכן אני צריך לדעת את דור ההפלגה. אז זה הוא אומר, אברהם אבינו, הוא היה בדור ההפלגה. ואברהם אבינו הוא לא סתם עוד פרט בתוך הענפים הגדולים האלה של המין האנושי שקיימים עד היום, אלא אברהם אבינו יש לו עניין מיוחד. בוא נראה את זה בתוך. אברהם עצמו היה בן דור ההפלגה. אולם הוא וקרוביו עמו שמר על לשון עבר סבו. עבר, איזה שפה אנחנו מדברים היום? איך קוראים לה? עברית. למה קוראים לשפה העברית עברית? למה לא קוראים לה, אני יודע, כנענית או משהו אחר? למה, מה זה המילה עברי? אברהם, איזה? העברי. כי גנוב גונבתי מארץ העברים. על זה יש דברים של הרמב"ן שמדבר על העניין הזה. הוא אומר, לעם ישראל יש כמה שמות. השם אחד זה עברי, העם העברי, אברהם העברי. והשפה שלנו, הלשון שלנו נקראת לשון עברי. יש לנו עוד שם, מה השם השני שלנו? יהודי, יפה מאוד. יהודי, אבל לפני יהודי יש עוד שם? ישראל, יפה מאוד, נראה שאתם יודעים. למה? מי קודם למי, ישראל או יהודי? ישראל, למה? מי זה היה ישראל? האבא של יהודה, יהודים נקראים על שם, השם יהודה, זה דבר ידוע. זאת אומרת, אם אתה מסתכל מבחינת התפתחות עם ישראל, השם המקורי שלנו, של אברהם, יצחק ויעקב, הוא השם שנקרא עברי. למה הוא נקרא עברי? באופן פורמלי, בגלל בית מדרשו של עבר, היה אדם שקראו לו עבר, ששם למד מי? אברהם אבינו, איזה שפה הוא למד? בעברית הוא למד, שם לימדו בעברית. דרך אגב, גם הבית מדרש השני, אני לא יודע אם שמעתם עליו, קראו לו שם, שם ועבר. גם המילה שם זה שייך לשפה. יש שמות, יש פועלים, יש שמות. שם, היה בית מדרש של שם ובית מדרש של עבר. נתייחס לזה תקף, אבל בואו נראה את ההתפתחות. אברהם העברי, אומר הרמב"ן, השם הזה הוא השם המהותי, המקורי של עם ישראל, שלעולם לא יעזוב אותו השם הזה, עברי. העברי, והעברית, זה על שם באמת עבר. אחר כך בא ישראל, דיינו, השם השני של יעקב אבינו, אנחנו נקראים עם, עם ישראל, אני רואה שאתם יודעים, יפה מאוד. עם ישראל. ומישראל נולד יהודה. ואנחנו נקראים על שם יהודים, על שם, על שם יהודה. אבל יהודה הוא אחד משנים עשר. אז מה, מה אפשר להבין את זה? כאילו, יש שם עברי שהוא הדבר הרחב, מתוכו קומה שנייה זה עם ישראל, ומתוך כל זה בא יהודי, שזה באמת מתי התחילו לקרוא לנו יהודים? בבית שני. הפרסים קראו פחוות יהודה. למה? בגלל שעשרת הגלים, השבטים גלו מארצם, והשבט הדומיננטי שנשאר בהיסטוריה זה השבט יהודי, זה אנחנו. העם היהודי, הם יש כהשבת השבטים האלה באיזשהו מידה, אבל בסך הכל יש כאן איזו התפתחות של שמות. אבל השמות האלה גם מרמזים על דברים מאוד עמוקים, מאוד פנימיים הדברים האלה. נתחיל מהעברי. למה השפה העברית נקראת השפה העברית? יש מדרשים רבים על אברהם העברי. המדרש הידוע אומר, כולם מהעבר הזה, ואני מהעבר הזה. להבדיל בין אברהם ובין כל אומות העולם. אני לא כמו כולם. אני מיוחד. זה באופן פשוט. אנחנו מכאן והם כאן. לא שאנחנו מנותקים, אבל יש מדרגות מדרגות. ואברהם העברי הוא לא כמו כולם. הוא מיוחד במינו אברהם העברי. אבל יש גם מבחינת השפה, ראיתי פירושים נוספים, עברי זה מה שנמצא מעבר לחיצוניות. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שיש לו שני ממדים, נאמר. הממד החיצוני, אבל יש מעבר לממד החיצוני, ממד רוחני. מעבר לממד המוחשי, הגשמי, יש ממד פנימי. הלשון העברית היא לשון הקודש. השפה הזאת היא שפה מיוחדת במינה. היא שפה אלוקית, נראה את זה בהמשך. כמה שאתה נובר בה, הופך בה, הפוך בה, והפוך בה, והפוך בה, והפוך בה, דקולה בה בתוך השפה הזאת. זאת שפה שיש בה, זה לא שפה של מוסכמות, אלא שפה של שורשים, שהשורש הוא באמת עמוק מאוד בריבונו של עולם. ומי שקצת לומד תורה, ומעמיק בתורה, ורואה כמה שהשפה הזאת, היא יש בה עומק, יש דברים מעבר לדברים. השפה הזאת, היא מגלה לנו את רצון השם. רצון השם מתגלה בתורה, ודווקא בלשון הזאת, בלשון העברית. וזה גם המיוחד לעם ישראל. רצון השם מתגלה בעולם דרך העם היהודי, או עם העברי נאמר. העם העברי זה הסגולה שלו, לגלות את רצון השם בהיסטוריה, בעולם, לאנושות. וזה דרך השפה שנקרא השפה העברית, שמקורה של השפה העברית הזאת, זה לא במוסכמות שיושבים כמה אנשים מחליטים שלזה יקרו ככה וזה יקרו ככה, אלא זה לשון אלוקית שניתנה בפי האדם הקדמון, כמו שהוא קרא שמות לכל החיות למיניהם, וכל שם כזה הוא מבטא מהות. אם קוראים למשל לפרה פרה, למה קוראים לפרה פרה מי יודע? אני גם לא יודע. אבל המילה פרה מבטא את המהות של המושג פרה. מישהו ראה פעם פרה? פרו, פרה. אבל יש דברים שאתה רואה את זה ממש בחו... אדם, למה קוראים לאדם אדם? מה הוא מורכב האדם? מדם ומה עוד? אדמה, מה עוד? אדמה, מה עוד? אפשר לחקור ולחקור ולחקור. אז ראיתי, בחסידות אומרים, למה האדם מדמים אותו לאדמה? האדמה היא מצמיחה, היא מגדלת. כל אדם יש לו פוטנציאל של אדמה. אתה משקה את האדמה, אתה זורע באדמה, מה יוצא? פרחים, פירות, כל טוב. כל אחד מאיתנו הוא פוטנציאל. יש באדמה הזאת, ויפח באפם נשמת חיים, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זה נכון. אבל ויפח באפם נשמת חיים. יש בו גם הנשמה. וזה נרמז במילה אדם. אדם, יש בו א', מה זה א'? ללמוד. לאלף, ללמוד, א'. הצד הרוחני, הצד הפנימי. ודם זה דם. זה הצד הפיזי. אנחנו מורכבים גם מזה וגם מזה. זה דוגמה, סתם שאני זורק אותה כאן, אבל זה דוגמה שהלשון הזו, שמילים פשוטות, הן מבטאות דברים מאוד עמוקים. והלשון הזאת, כאמור, היא יצירה אלוקית. אלוקים עשה איתנו חסד, התביע במין האנושי, באדם הראשון, ואחר כך, לאורך כל הדורות, השפה העברית, והיום השפה הזאת קמה לתחייה, ברוך השם. 2000 שנה, השפה הזאת הייתה נחלתם של בודדים, תלמידי חכמים, ישבו ולמדו תורה. רוב העם, אפילו העם היהודי, דיברו בשפות, שפות שמהם הם באו, כל העם היהודים שהם באו. אני עוד זוכר בילדותי, הוריי דיברו יידיש. לא יודע מישהו שמע פעם על השפה הזאת. דיברו יידיש. והשכנים שלנו דיברו ספניולית, היה דבר כזה, ספניולית. וזה היה השפה המדוברת. דיברו אנשים בינה לבין עצמם, כשרצו לדבר באמת, דיברו בשפות האלה. וכשדיברו בעברית, זה היה נראה קצת דבר אילן כזה. היום, עם ישראל קם לתחייה, אבל לא רק עם ישראל קם לתחייה בארצו, גם השפה הקדושה הזו, האלוקית הזו, לשון הקודש קמה לתחייה. ואני אני, אני לומד אתכם באיזה שפה? עברית, יפה מאוד. שפה אלוקית. אז זה הוא מדבר כאן. שהופעת הלשון העברית היא דבר פלאי, דבר מיוחד, דבר אלוקי. בוא נראה את זה בתוך. אמנם כן, אברהם עצמו היה בן דור ההפלגה. אולם הוא וקרוביו עמו שמר לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. וכשבא משה 400 שנה אחריו לפרו, כבר הגיעו בני האדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. ודרך אגב, אני אומר מוסגר, הפרמידות שקיימות עד היום במצרים, אז אנשי מדע שחקרו איך הקימו פרמידות כאלה, אמרו שרק אנשים בעלי ידע הנדסי, מתמטי, פיזי, גדול מאוד, יכולים להעמיד מין מבנים כאלה גדולים כפי שהעמידו אותם הפרמידות. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי, שבדורו של משה רבנו אנשים לא היו פרימיטיביים, היו אנשים בעלי אינטליגנציה ובעלי מדע, ויכלו לבנות את מה שהם בנו. ובדור כזה הופיע משה לפני פרו ולפני חכמי מצרים, והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, בדקו וחקרו. הואיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוקים בשר ודם. ועמדו בספקם זה עד אשר ישמעם האלוק את דברו בעשרת הדיברות. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. כי הראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההצטגננות, או אמנות דומה לה, אשר לא תעמודה בפני הבחינה, כי אין כמטבע מזויף, ואילו העניין האלוקי כזהב המזוקק, זהב טהור, אשר בעת הבחינה ימצא ערך כל דינר שלו גדול כפליים. אם כן, אנחנו אומר כאן איזה כלל גדול, וזה באמת נעשה במשך הזמן. דיברנו על זה בתחילת השיעור. כל דבר מזויף, כמה שתבדוק אותו יותר, תגלה יותר מה?
זיוף.
את הזיוף, יפה מאוד. מישהו פעם קיבל מטבע מזהב משוקולד?
כן.
בתור ילד.
כן, נטמע לשקל.
דבר ראשון, מה עושה הילד? מגרד. את מה הוא מגרד?
את הכסף.
את הנייר.
כן.
מה הוא מוצא מאחורי הנייר?
שוקולד.
מה? שוקולד. זה ביטוי לזיוף. אתה מקבל מטבע מזהב, מה אתה צריך להגיד? לבדוק את זה קודם כל. מה זאת אומרת? לגרד. כמה, אם זה אמיתי המטבע הזהב הזה, כמה שתגרד אותו יותר, מה תגלה יותר? זה באמת זהב. פתאום תראה, אותו דבר שנראה לך אולי כמזויף, פתאום פין, זה דבר נהדר. דרך אגב, לא רק ב... אתה רוצה להכיר מישהו, להתחתן עם מישהו, למשל. מה אתה צריך לעשות? דבר ראשון, להכיר! איך מכירים? מגרדים. איך מגרדים? מכירים. אז אם זה דבר אמיתי ומתאים, כמה שאתה יותר
מגרד,
אתה רואה? זה מתאים מאוד. אבל אם זה דבר מזויף, כמה שאתה מכיר יותר, מה אתה רואה?
מה שלא ניתן בצלות.
זה יותר מזויף. הפרינציפ. כל דבר זה ככה. לכן יש בבית משפט עדויות. לברר את האמת בבית המשפט, אתה צריך להביא עדים. כמה שבאים יותר עדים, ואז מצליבים עדיות, ורואים אם העדות הזאת או המציאות הזאת יותר אמיתית. אותו דבר כל דבר. אותו דבר בהיסטוריה, אומר. התורה מספרת לנו על ההיסטוריה של העם היהודי. העם היהודי לומד תורה. אלפי שנים. ומה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה לחקור את האמת. כשאדם יושב ליד ספר התורה, הוא צריך לשאול את השאלה הפשוטה ביותר. אני מבין מה שכתוב כאן, או לא מבין? ואם אני לא מבין, אני רוצה להבין, אני רוצה לחקור ולחקור ולחקור ולחקור. כל לומד תורה הוא חוקר בסייעתא דשמיא. ואלפי שנים, אלפי שנים, העם היהודי, טובי המוחות בעולם, הם בעצם בודקים את התורה על ידי לימוד התורה. וכל הזמן מגלים יותר מה? זהב, זהב, זהב. יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת. זה דבר, אחד הדברים הפלאים, שכל כך הרבה אנשים, ספר התורה הוא לא הדבר שמונח בארון וזהו ותו לא. זה ספר נלמד, אין לך ספר שלומדים אותו יותר, לא רק עם ישראל. גם כל העולם לומד את התנך. וכל הזמן מהבאר הזאת ומהמעיין הזה, יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת, יותר אמת. סימן שמה? שהתורה היא תורת
אמת.
תורת אמת, היא לא מזויפת. אבל לא רק שהיא לא מזויפת מבחינת הערכים שבה, אלא גם מבחינת ההיסטוריה שבה. זה מה שהוא רוצה להגיד. כשמשה רבנו בא לפרעה ואומר, אני אלוקי העברים, אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו עברים, בא אליי, פרעה אומר, אני שמעתי עליהם, אני יודע מי הם. הם ידועים בעולם, אברהם, יצחק ויעקב. זה שהוא לא קיבל את הדברים שלו, זה דבר אחר. אבל זה שיש מציאות היסטורית, גיאוגרפית, ממשית, זה אפילו פרעה קיבל. לא נסתפק בזה, לא יהיה. Thank you.